כל המציאות של החיים שלנו היא מתוך מה שקיבלנו ממשה, נתן לנו את התורה ונתן למשה למנכ"ל ישראל בסיני. אולי נכון להיום, אתה אומר, הבלבול היותר גדול שרווח, ולצערנו בתוך הבית שלנו פנימה, זה מרחות, הדבר הזה של היום זה מצווה כללית. זה מצווה כללית, ולכן אם הממשלה אומרת, או הכלל, העם לא מוכן, אז מה אתה עושה פה בכלל? ולצערנו מסתמכים, ראיתי גם כן, על הרמב״ם, הפוך. אתה רואה את הדברים, אתה קורא אותם, אתה רואה שזה הפוך. נקרא את זה במקורות, וגם כן שוב, אחד הדרכות של מרצות הזצל, שבהמשך, אני אשתדל בעזרת השם גם כן, שניפגש ביחד כמה שאפשר עם הנשמה הענקית הזאת, של משה שלם זיכה אותנו, שלח אותה אלינו בדורות האלה. נתחיל באמת ברמב״ם, כותב כך, בהלכות תרומות, הלכה ב'. שמעתי זה כבר הרבה פעמים, זאת מצווה כללית ומצווה ומצווה וגם כיבוש וכיבוש רבים. מן הסתם גם אתם שמעתם את זה. ועל זה בונים כל מיני דברים ומגדלים שלצערי, לא שהם לא במקום, אלא שהם מורידים את הבסיס בכלל. בהלכות תרומות פרק ב' כותב הרמב״ם, ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא ארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות. כלומר, עד לפה, אם יחיד בא וכובש, שבט בא וכובש, אז אתה לא מחיל על זה את הקדושה של ארץ זה שנגעו בו את המצוות. ארץ זה נקרא, אבל אין פה את ההחלה הזאת של הקדושה של מצוות ארץ ישראל. באותה הלכה, כותב הרמב״ם, ממש באותה הלכה, דבר מעניין, ומפני זה חילק יהושע ודינו כל ארץ ישראל לשבטים, ואף על פי שלא נכבשה, הוא לא כבש את כל ארץ ישראל. ולמה עשה את החלוקה הזאת? כותב הרמב״ם, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד, כשעלה כל שבט ושבט לכבוש חלקו. כי אתה רוצה אחד השבטים לכבוש, זה כבר על ידי יהושע חילק, זו העיכוב הזה של כיבוש רבים כבר איננו. יהושע על ידי שהוא חילק את כל ארץ ישראל, אז כל יחיד שבא עכשיו וכובש כל חלק אדמה, למעשה זה כיבוש רבים. וזה המשך של הצו האלוקי שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון לעלות ולרשת את הארץ ולכבוש את הארץ. ולכן כל הטענה הזאת של כיבוש רבים היא לא קיימת בכלל. בכל אופן ודאי שלפי הרמב״ם היא לא קיימת, וגם לרמב״ן שמצוות עשה ד' שסתם כולכם כולנו מכירים אותה, ומרצוי הצל היה חוזר עליה המון פעמים, שזה מחייב כל אחד ואחד מאיתנו. ומה קודש הרמב״ן? לא נעזבנה זולתנו מן האומות ולא לשממה. ועל כל יחיד, כל אחד ואחד. אז היו אומרים, למה הרמב״ן לא קיים את זה? מה אני רוצה לצל, היה מעלה את השאלה הזאת, אז למה הרמב״ן לא קיים? הרי הוא בעצמו פוסק מצוות עשה והוא לא קיים. א', הוא היה זה שחידש את היישוב היהודי בארץ ישראל, עלה לארץ. אבל דבר נוסף, היה נותן לנו דוגמה כזאת של ברוסיה, עוד רוסיה של אז, היום, ברוך השם, אפשר כבר להגיע לשם. אז היה חומת ברזל שאפשר להגיע לרוסיה. גם להוציא משם, אי אפשר היה. הוא הוציא בחג הסוכות, מביאים משלוח לרוסיה, ארבעת המינים, אבל אין אתרוג, ועם לימון. עם לימון אפשר לנענע ארבעת מינים? אי אפשר לנענע. שבמציאות הטכנית הזאת אין את האפשרות, אז אין את האפשרות. אבל המצווה קיימת. זה שהאפשרות לא נמצאת, זה לא שהמצווה מתבטלת. ולכן לא הייתה אפשרות בזמן הרמב"ן לקיים, זה לא יכול לקיים, אבל החיוב הוא נמצא, כמו שכותב גם שם הרמב"ן, בכל הדורות ועל כל אחד מאיתנו. זה לא רק על רבים. לכן, א', זה שאנחנו נמצאים פה, כל אחד ואחד, כמובן שליח של כלל ישראל, שליח של כל ישראל לדורותיו, וגם נכון להיום. כן, זה לא תלוי ברבים, כמובן, תלוי ברבים עכשיו, כמה יותר אלפים שיגיעו למקום הזה, בעזרת השם ברך, הקידוש שם יהיה כזה גדול שנוכל לעכב את כל המחשבה המרושעת הזאת, זה מה שרוצים לעשות פה. באותו פרק, שים לב, בהלכה יוד, כותב הרמב״ם, מי שקנה קרקע בארץ ישראל, לא יפקיע מן המצוות, אלא הרי בקדושתה. לפיכך, אסליחה לא מי, אלא גוי, קראתי נכון, גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הקדושה של הארץ נשארת, נשארת בקדושה שלה. לפיכך, אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה כחיבוש יחיד, כותב בפורש. מה צריך להגיד את זה עוד פעם? להגיד לנו כל הזמן שזה הכיבוש יחיד כבר זז הצידה. אחרי שיהושע בן נון חילק את כל ארץ לשבטים, אז כבר אין את העניין הזה של כיבוש יחיד. אלא מפריש תמונות מעשרות, מביא ביקורים וכל מן התורה, כי לא נמכרה לגוי מעולם. ויש כנאי גוי חגלה. בסוי להפקיע מן העשרות, משווית כמו שהתבהר וכו'. פה ממש נברר מתוך הרמב״ם, יש פה מרי קולקוס, כן. גם נקרא, כן. מה שהמרי קולקוס כותב, אחד הראשונים, על הרמב״ם, יצא אלי לומר, זה תרומות, והרמב״ם אומר כך, ואומר כך, ותרומות ומעשרות. כותב מרי קולקוס, עניין שמה שהרמב״ם כותב פה, זה לגבי של כל המצוות של הארץ, כל החילוקים של עולי מצרים ועולי בבל, עניין של הפשת תרומות ומעשרות. מצד הקדושה של ארץ ישראל, אז הקדושה לכל ארץ ישראל כולה. כותב כך, אמרי קורקוס, וכתב רבינו, אינו נקרא ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות, כאשר זה לא כיבוש רבים, אבל יהושע ובית דינו חילקו את הכל, ואז העיכוב הזה, המניעה הזו של כיבוש רבים, התבטל. כיוון בזה, לומר, זה דווקא עניין מצוות, עניין מצוות אינו ארץ ישראל. אבל קדושת ארץ ישראל, יש לה לעניין הדרבה. עוליין הכל מים לארץ ישראל ולשאר דין שהוזכרו בתלמוד, כיוון שהיא מהארץ שניתנה לאברהם אבינו. חמצה שדקדק בעל כפתור אופרה מלשון רבנו, והוא נכון. זה למעשה עניין של ארץ ישראל, נשארת ארץ ישראל עם כל הקדושה שלה. זה הדבר האמת הראשוני הבסיסי, ומכוח כל זה אנחנו באמת נמצאים פה ונמצאים בארץ ומוסרים את נפשנו ונלחמים כמה שאפשר. לוקח את מאמר של מרב סעודה זצ"ל, שזה נקרא וממנה יבשע בנתבות ישראל. מעשה הפסוק אומר כי עץ הרי ליעקב וממנה יבשע. מרב סעודה זצ"ל קורא, הוא לא קורא למאמר עץ הרי ליעקב, אלא הוא רואה כבר מפנים את הישועה. הוא מדבר על הישועה, להסתכלות של הישועה עצמה. ואיך הוא פותח את המאמר הזה? לא את כל שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרוטפיו לבדו, ראוי להשאיל לתנועת הנועים זו את חייה. למה אחרי השואה, אז המון דיברו, צריך כרגע היהודים מסכנים, צריך איזה מקלט, שיהיה להם איזה מקלט שיכול להיות שם. הרמצן אומר, כמובן, הדבר הזה כשלעצמו, יש לו איזה תועלת, אבל לא זה העניין שאנו חוזרים כרגע לארץ ישראל. האמת, מה כל העניין שכאן נמצאים פה, וגם בתקופה הגדולה הזאת שלנו, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאו מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר היה בסלע. זו למעשה כל המציאות של המגמה שלנו, שנמצאים בתקופה הזאת היום. ויחד עם הדברים האלה, ולכן, כמו שמעתי גם אתמול, שמי שירים את הדגל של המציאות של החיים העליונה הזאת, מרן ציודת הצל, והכל כמובן מתוך המקורות, מתוך תורה, מתוך גדלות של תורה. והאלף בית זה הגדלות של תורה. כמו שמעתי להיפגש קצת, נוכל אמת אפילו בגלגל של אהבה של הרגליים מרן ציודת הצל, עוד מה זה עניין של עוצמה של גדלות של תורה. היה באחד הימים הרב שכב במיטה והיה לו ייסורים קשים מאוד, ושכמו שאומרים זה יהיה על שונאי ישראל, כדי להקל על ייסורים, חשבתי בראש שלי שאני אומר לרב איזה משהו, באתי ושאלתי אותו אם הרב רוצה ספר לעיין. אז הוא אמר לי, אני מעיין. אבל ראיתי שהייסורים מתגברים וקשה לו, אתה אומר, רגע, מה אתה יכול לעשות פה? מה שנקרא, אפשר לומר רחמונס, אבל לא, ואתה אומר, גם כן הרדת קודש, עד קצה אצבעות, באתי עוד פעם, אמרתי, אולי בכל זאת אפשר לתת רב ספר לעיין, ואז הוא זועק לי, כולי עיון, ממש, לקחתי את הרגליים, כל כולו תורה, כל כולו עיון של תורה. גם פעם שאתה מבין באיזה מדרגות של תורה, של חיונות של תורה, מה לי פעם ש... מה סיפר, לא מפעם את ה... איך הוא היה, מה הוא עשה בזמנו, שהוא היה בשוויץ עם מרן רב זצל. זה היה תקופה כזאת שהזמינו את מרן רב זצל הכנסייה הגדולה של האגודה, זמן מלחמת העולם הראשונה. הרב נתקע באמצע הדרך, לא הצליח להגיע לכנסייה הזאת, לחזור לארץ לא יכל, בגלל שהוא היה נתין ארץ ישראלי ולא רוסי, אני לא יודע, זוכר בדיוק את כל הפרוצדורה שם. שהוא היה איזה יהודי אחד, קוראים לו קים חי, תראו את זה באגרות, שלקח את הרב תחת חסותו ושנתיים חלקל אותו. עכשיו שאחרי זה הרב החזיר לו את הכסף, אם אני לא טועה, אבל סיים עשו את הטל, שאני למדתי עם אבא פעמיים כל התורה כולה. אז שאלתי את הרב, מה הרב מתכוון כל התורה כולה? זו אתה בחור צעיר, תמים, אתה שואל כאלה שאלות. אומר לי הרב, מה לא? אם אנחנו בכלל יכולים להבין במדרגות העליונות האלה, שלומד עם הרב זצל את כל התורה כולה, שומע לך, מה לא? צריך לדעת באמת שכל המציאות של העוצמה הזאת, הכל כמובן זה מתוך ממש גדלותה של תורה, וגם חיוניותה של תורה, גם צד החיים של התורה. איך אתה חי את התורה? יש, אתה יכול לדעת כל התורה כולה מהלב ועטף, אבל האם אתה נפגש אמת עם העוצמה של החיים שהתורה נותנת? שאתמול סיימתי, מודה אני לפניך, גם מה שאנחנו עושים פה היום, כל זה איך באמת לבטא את העוצמה של החיים הכלל ישראלית וגם פרטית, כי ארץ ישראל זה ארץ החיים. הרב היה אוכל פת שחרית, וקראתי לא פעם שהוא לא היה אוכל וכן אוכל, כמו שאמרתי אתמול, אתה שומע כל מיני כאלה דברים שלצערי לא מדויקים. באחד הפעמים לפת שחרית השרב לא מבסוט, שמח, מתרגש, הולכים להיפגש עם שלמה המלך. אתה אומר, כמו שאומר, איפה שלמה המלך? אז תקל פה, שלמה המלך חי לפני אלפי שנים, והנה, הולכים לפגש עם שלמה המלך. איפה שלמה המלך? אז אתה מבין, מי תיקן נטילת ידיים? שלמה המלך, תיקן נטילת ידיים, וכן מציאו אתה הולך ליטול ידיים, הולך לפגש עם שלמה המלך. אתה נוטל, אז יש כאלה, כל הדקדוקים של ליטול ידיים וכו', עד כדי, ואתה במקום לחיות אתה כל כולך, הוא הולך עם הזה של ההלכה, אבל נפגש עם העוצמה החיונית הזאת של התורה. העוצמה החיונית הזאת של להיפגש עם ההלכה, וההלכה למעשה זה המציאות של החיים, של ההופעה של החיים שלנו. אולי תהיה לך, לא יודע אם שמים לב לנקודה הזאת, איך מתחיל כל השס, באיזה מצווה מתחיל השס. אומרים, התחלה, ממתי קוראים את שמה? הדבר הראשון שמתחיל השס, זה למעשה המצווה האמונית הזאת של קריאת שמה. אז צריך להתחיל את זה, מצווה אחרת, לכאורה. אבל מתחיל קריאת שמה, קבלה מחוץ שמה, למעשה המצווה האמונית הראשונה. וכך גם פותח הרמב״ם את הרי גם מצוות וגם את היד החזקה, מצווה להאמין ובורא ידוע. כי מה זה האמונה? כמו ששוב, היום למדתם על הציוד הצהל, זה גם כתוב הרבה מאמרים, מרא רמז הצהל, אמונה, זיו, אם אני לא טועה זה הביטוי, זיו אור החיים, זה האמונה. ואיזה אור החיים? כמובן האלוקים. הדבר הראשוני, הבסיסי, היסודי, זה המפגש או החיבור אל החיים של, אל מקור החיים, של משה מותן את החיים. ובמסתיים השס, ואם שמים לב לזה, בפעם האחרונה של סיום השס, שצריך להשתתף, זה היה בנווה תקלים, הגיע לפה, ברוך השם, מר ראש הישיבה, מר הרב שפירא שליטה, הוא הגיע לנווה תקלים סיום השס, והיה קשה לתאר את המציאות שהרב נכנס, לא אחד, לא שניים, לא שהרגשנו כמו שזה חשמל, התחשמלנו. אחד אמר לי בכיתי, שני אמר לי התרגשתי, שלישי אמר לי רגע הנה התורה איתנו. בסך הכל הגיע, אם נאמר כך, אפשר להגיד יהודי בגיל 90 פלוס, הוא מגיע אפילו לא דיבר, רק יברך, אז זה חשמל את כל האווירה. ברוך השם, העוצמה של החיים הופיע, זה הזכיר לי מאוד מאוד את מה שעוד הצל, שלא פעם היו בה, אמרו לי פעם, זה בעלי תשובה, חבר'ה, כשרב היה נכנס לבית המדרש, אמרתי לה, אני מרגשתי פה עכשיו איזה זרם של חשמל. את עולה לי בזיכרון, זה היה בחג הסוכות, הסוכה של הרב הייתה גדולה, ישב שם בקצה, פנים בתוך הסוכה, מדבר עם אחד הבחורים, בפתח של הסוכה, קצה לי לעמוד שם, פתח של הסוכה, של בפנים, עומד ידים שם רחוק מאוד מיהדות, מתורה, אומר, לא יודע מה קורה לי עכשיו, אני מרגיש שזה מכת חשמל, רק הסתכלתי על הרב. רגע, ואני אומר בראש שלי, איזה מה הסתכלת, איפה יש זרם חשמל בכלל? לדעת שהעוצמה של האור הרוחני הזה, גם צד עצמו, שזה מקרין, ואז זה גם מוקרן אליך. שוב, אני רואה לנכון, אמת, לעשות ולהראות איך ברוך השם, נכון, היום אנחנו זוכים. בכהן הגדול, מרן הרב שפירא שליטא, שבהרבה דברים מזכיר את ההמשכיות של מרן צבי יהודה זצ"ל, לחנוכים. הרב שפירא, זה היה פעם, היה לי, התעסקתי, רציתי להתעסק עם חבר'ה עם ברסלב, מי שמכיר את המקום שקרא ליפטה שם, בירושלים, בכניסה לירושלים, ושם בעלי התשובה, ברסלברס, באתי לרב אברום, ואמרתי לו, אני רוצה שהרב ייתן להם שיעור. שהוא אמר לי ביטוי, שתמיד הרב היה אומר, שמברסלב צריך להיזהר, עם כל הענקיות של רבי נחמן, אבל צריך להיזהר עם ברסלב. כי יש כל מיני, אתם לא צריכים לומר לכם, זה נחנח ועם רבינו ועם זה אומן, כל מיני דברים. אבל זאת גם תופעה, בו שקשה להבין אותה, שאלפים חוזרים בתשובה, כמו שהוא בסמים, וכל מיני מאפיונרים, ברוך השם, חוזרים חזרה הביתה, בסגנון הזה. ביקשתי שהרב ייתן להם שיעור, הוא הסכים, מ-10 עד 11 בלילה, הוא ישב בקורסה, פנים ודיבר איתם, זהו, חזר לא פעם על הדבר הזה של מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, רמינו הייתה לו ישיבה, צריך ללמוד גמרא וללמוד גמרא וללמוד בערך שעה ומשולב וסיפורים. אחרי שעה יוצאים החוצה וברחבה בין הבית של הרב לבין הישיבה, אז הבחורים יצאו, מילים ארוכים, נתבעות, רובן ככולם בעלי תשובה, מגיעים אליי ואחד אומר לי, ראית איזה אור יוצא לו מהפנים? ראית איזה אור? מסתכל, איזה אור, איזה... אתה מסתכל, ברוך השם, אתה כל הזמן נמצא קרוב, כאשר גם לפעמים, לראות את האור שקורן. כמה איזה חודש חודשיים לאחר מכן, אחד הבחורים בוגרים שהיה שם, צריך לדבר איתו, שאל אותו, נו, איך אתה מרגיש, מה שלומך? את הביטוי שאומר, אני עדיין מהפרוג'קטור של הצדיק, ממשיך הלאה. אותו מפגש, שנפגש עם... אני קרא רב אברום, ברוך השם. ונכון, שוב, להיום, כל המציאות הזאת, שוב, גם כן, כמו שאמרתי לכם, כמה גרגרים קצת להפגיש אותנו, מכוח מה אנחנו הולכים, מכוח מה אנחנו פועלים. ברוך השם, פועלים מכל הכוח של התורה, התורה האלוקית, החיה הזאת, שממשיכה הלאה, ונכון להיום, ברוך השם, שמזכה אותנו, שנמצא איתנו, מה הרב שפירא שליטא. אולי עוד סיפור אחד שמפגיש בין שני בבלחם כמין בברום. היה אותו ספר שהרבה ראו את הספר שיצא גולת אור הצבי. לפני כן רציתי לבוא לשאול את הרב, יש שם איזה אחד המאמרים, זה נספח של הרבנות הראשית של שהרב הרב שפירא והרב אלעזר הרבנים הראשיים, והם כותבים שם, כמובן, הרמב"ן, זה מצוות העשה וכו', ובית הלוי אומר שולחן ערוך כמו הרמב"ן, ולא כמו שפורסם בשמו של הרב עובדיה יוסף, בית הלוי לא כמו הרמב"ן, אלא ההפך הוא הנכון. באתי אחרי התפילה לבוא לשאול את הרב אם לפרסם את הנספח הזה. ואני אומר את זה פה עכשיו ברבים, הרב, לא יודע איך יצא שהרב שמע שאני עושה השוואה בין בית הלוי לרמב"ן. לא יודע איך זה נשמע כך. ואז הוא ממש זעק עליי. תגיד רבינו, היו שם כמה חבר'ה צעירים, תגיד רבינו, תגיד רבינו, פגעת בכבוד הרמב"ן, רבינו. לא ידעתי מה לעשות. ממש כל כולו היה דום וזעק לחרדתו של, איך אני עושה בכלל השוואה, מלא על דעתי הסתובה בין בית הלוי לרמב"ן. איפה ראש שם בכלל? מה זה חרדה של ראשונים? והיה הזכיר לי שוב, זה היה פעם ש... לפני, מה, כ-30 שנה, הרצוע הצעה נתן שיעור, זה היה בערב, הזכיר את האבן עזרא, אחד הבחורים, שהוא לא למד בישיבה, ואמר, האבן עזרא אומר כך, זה אומר אפשר להגיד אחרת. אפשר לומר, עמות הסיפים רדו, הרב הפסיק את השיעור, ובזעקות, ממש לאחר, לכבודו של האבן עזרא, והוא לא רצה להמשיך את השיעור. אותו בחור לא היה מהישיבה, הראש הישיבה שלו בא לרב לנסות להגיד שהוא בכלל לא התכוון, מבקש סליחה, הרב לא רוצה לשמוע. חודש או חודשיים בכלל לא רוצה לשמוע מן הדבר הזה, קצת חרדתם של קודש ראשונים, שכל העניין שלנו זה משה קיבל תורה מסיני, איך אתה יונק ומשיך הלאה. אתה למעשה, כל העניין שלך, איך אתה ממשיך הלאה את התורה האלוקית שניתנה למשה. תזכור שאתה בסך הכל רק ממשיך. תשאלו אותי, זה דרך אגב, גם אתמול ולילה, אמרתי שאני אתייחס באמת במאמר מוסגר, יש הרבה תלמידים של ותלמידים של, ואומרים שם שם הרע דברים אחרים. אם אתה תלמיד של, אתה כבר לא ממשיך. כל התורה מתחילה עם משה רבנו. ולצערנו, כשאתה תלמיד של, אתה שומע לא פעם שהרב פרח לעולמו, הרב לא נמצא, ואני כעת אנחנו נמצאים במקום הרב, ואז אתה שם אותו לגובה העיניים שלך, ואתה מסתכל לפי הסתכלות שלך, לא לפי באמת בעיניקה שלך מן הדמות הענקית הזאת, שאתה בכלל כמה שאתה יכול לנהוג, שנזכה שאתה נמצא כל הזמן למטה, כמה שאתה יכול לנהוג ולהמשיך הלאה, זכית, אבל ברגע שאתה אומר שתסתלק, והוא לא חי איתך היום, וכל מה שהוא נתן זה לא ממשיך לחיות, ומפה לעניות דעתי מתחיל כל הבלבול הזה של אבל זה מה ונותנים סמיך חסם כבר דודה החדשה, זה התלמיד של זה והתלמיד של ותלמיד. וגם תראה לי אחד השעות שאני אומר לאנשים שבגמרה, אם מישהו שם יש לפעמים אומרים את אחד האמוראים או התנאים שאומר דבר טוב, אומרים לו משה שפיר כאמר, לא אומרים לו מה הרבי שלך אמר, אלא משה רבנו, אתה המשך של משה רבנו. וכל הדברים האלה צריכים לדעת, ברגע שצריכים לדעת שברוך השם משה רבנו חי, רבי עקיבא, רמב"ם, כולם ממשיכים לחיות, כאן שאנחנו יכולים קצת לנוק מהם ולהמשיך את החיים האלה. ולא פעם היה אומר לי מה נפשוט את הצל, אתמול ראיתי את אבא בחלום, או אבא חי, אבא נמצא, איפה הרי הוא כבר בער הזיתים. אבל בתוך העוצמה הזאת, אם בעל השמוע עומד לפניך, אז כל מה שאתה עושה, כבר אתה שוקל, עשרת מונים שהכל באמת יהיה מדויק, והכל יהיה באמת חי, כמו שצריך להיות. אבל ברגע שהוא יסתלק, אתה רוצה לעמוד במקום, ואז במקום, אתה מוריד את זה לגובה העיניים, ואז הכל לפי השכל שלך, לא לפי מה שבאמת צריך להיות. סיפר לי איזה מישהו גם כן, שהוא בא לשאול פעם את רב אברום, שהוא ידע שבצד ההתנהגות הוא היה צריך אמור לנהוג אחרת קודם, והוא אמר לו שלמה הרב נוהג כך וכך, אז הוא אמר לו כבר הורה זקן, כבר לא זכה לדבר כזה, מה זה היה? הרצאות הצל כבר הורה כך, כבר הורה זקן, ואני אמשיך הלאה לפי ההוראה של מה שהורים, הורו הקדמונים. ויש את הביטוי ברמב"ם, בהקדמה לפירוש המשנה, אתם יכולים להסתכל שם בהדרכה של איך ללמוד את התורה, כותב הרמב"ם שם שהוא משימים דברי הראשונים עיקר. דברי הראשונים עיקר, ועם הראשונים אתה יונק. אז תבינו עד כמה לפי השיבוש יכול להיות גדול. אז באותו מקום בליפתא עם אותם חבר'ה, היה בחור שלמד באחת הישיבות מה שמכונה הקדושות, ובשיעור שנתתי אז הוא אומר לי, הוא מצביע, אומרת, אתה יודע, הרב עובד יותר גדול מהרמב״ם. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כן, יותר גדול, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, תראה, הרמב״ם לא ידע את כל הראשונים, הרב עובד ידע את כל הראשונים. אמרתי לו, אתה תגיד לי, רב עובדיה, אני לא יודע מה הוא יעשה לך. זה לא, אפילו לא לנס על גבי, כי אם אתה הולך לפי גובה העיניים, תסתכל לפי ההסתכלות שלך, אז לצערי הכל משתבש. ואז יש לך תורה חדשה עכשיו. אתה מנסקת לבנות תורה חדשה לפי מה שאתה רואה. אתה נותן כל מיני סברות וכל מיני פירושים למיניהם, כאשר הדבר המקורי והבסיסי לא נמצא, כי זה מתחיל ממך. זה לא מתחיל, כן, הוא התכוון כך ולא התכוון כך. הכל לפי הכוונות שלך. ויש דבר נוסף, שגם שמעתי בשם הפרי צדיק, באמת נראה לי שחזק מאוד שכדאי לומר אותו עם כל הסוורס למיניהם. הרי מלות איזה רבי מאיר, שאומר שאפשר לתאר את השרץ בכאן טעמים. הפרי צדיק אומר, מה הייתה הגדלות שלהם? שהם לא תיארו את השרץ. יש ב-150 טעמים, אתה יכול לתאר איזה שרץ, זה שרץ, אסור לאכול, אבל יכולים לתאר לך את זה, 150 טעמים, או טעמים שזמן התנאים והאמוראים. אבל כל הגדלות, שאתה יודע, זה שרץ, זה שרץ. זאת ההלכה, זה שרץ, לא נכנסים לזה. ולא עם כל נסבורס, אתה מנסה מוטה ופיקוח ופה והתכוון, ולא התכוון, ונכון להיום, שוב, גם למושג הזה, שראיתי אתמול שזה מאוד מעורבל, והיום לצערנו זה הרבה הולך, דיברת אליו אתמול קצת, מה שנקרא רוח העם. מי זה העם הזה? מה זה בכלל? כל המושג הזה רוח העם. אף פעם לא שמענו דבר כזה. חוב מהרסוד הרצל, אני לא זכיתי לשמוע את זה. ותמיד הוא הלך עד רבה. ראש קדימה בצו האלוקי, ומן העם חש רוצים להצטרף קדימה. אבל הוא, כל פעם מה דבר השם? דבר השם זה הלכה, הליכות עולם לא, ואני אמשיך הלאה לקיים את הצו האלוקי הזה. כדי להמחיש את הדבר הזה, שזה המשך, יש מרן הרב זצ"ל נהג גם כן, יש באותו מאמר, "אמן היוושע", הרב מתאר את המציאות הקשה שהייתה בזמן אחרי מאורעות תרפ"ט, והערבים רצו לבטל, שמבטל על הכותל, המופתי יימח שמו וזכרו, ואמרו, במידה ואתם לא מפטרים, הורגים את כולם, את כל היהודים, אחרי מאורעות תרפ"ט. גם הבריטים הרי, אם משהו לא, סייעו בעניין. עד מרן זצ"ל, כשהוא שמע את זה, ידע שהוא התעלף, עד כדי כך שאפילו לא היה מוכן לתת יד לאותו סגן הנציב, שלא היה מוכן לטפל בפורעים. כשהוא הרים את היד, הרב זצ"ל, בלי לחשוש ובלי תגורו, אומר, יד שופכת דם יהודי, אני לא נותן לה יד. אז כשהנציב הגיע לארץ, באו לקבל אותו. חוב אמר הרב זצ"ל, מתאר את זה בפסקה אחת בתוך המאמר הזה, את כל המציאות שהייתה, וגם המציאות זה נותן לנו קצת תמונה, איך להסתכל על מה שבמרכאות אומר העם. בימים הללו, המקודשים בנוראותיהם, מצד אחד מקודשים גם הימים שלנו, מצד שהיו נוראות גדולות מאוד, זכור יזכרו גם אנשי הוועד הלאומי, המדינה שבדרך, מאותו הערב גם הדוקטור מגנס, יושב ראש הוועד, אם אני לא טועה, דוקטור מגנס מותו לפני הצהריים, עד ימי אלול תפרש צדיק, בקריית משה בירושלים, בירתנו הקדושה, מאז הצהל היה צריך הבראה, לא כך היה בבריאות לצערנו, זה כבר אז, ובעצם פעם מפעם היה לבעל לקריית משה, להבראה, נוסע לחיפה, כמה מקומות, לרחובות, בכל אופן, אז הוא היה בקריית משה בירושלים, בירתנו הקדושה, את תוקף עמדתו, הוראתו והדרכתו של אביהם של ישראל, מורה הדור והדורות זצ"ל. זה ביטוי שנאמר הרמב"ן, שם שהגת אריה ומרן הרב זצ"ל, ופה הנשיא הצה"ל נותן את זה, כמה מרן הרב זצ"ל. אביהם של ישראל, מורה הדור והדורות זצ"ל. אני יודעתי, לא לחינם הרב כותב פה הדור והדורות, כי ראיתי, שוב, רבנים, מאמרים, שמאמר הדור זה היה רק לתקופה של הרב זצ"ל. הדור שלנו זה לא הדור שהרב זצ"ל כתב. ולא פעם, היום אני אמציא הצהל של כל מה שגם הרב זצ"ל כותב, כל מה שאני כותב, הכל זה מתוך תורה, והכל זה תורה. ואם התורה זה נצחי, זה לא שאני עכשיו זה כותב איזה מאמר לאיזה עכשיו של תקופה של עכשיו. כל מאמר הדור זה הדור בי הידיעה לכל התקופה שלנו עד ביד גואל צדק. ואתה רואה אנשים שגם לצערי, חולצי סיינתי, למדו מרכז הרב, הדור הרב לא בדיוק התכוון, ואתה רואה מובאות ומקורות וכו', איך להראות שהרב, מאמר הדוב אחד זה היה ל... זה בכלל לא לתקופה שלנו. כמו שעולם, הרי כמה שזה נכון כל כך לתקופה הזאת, אפשר לראות באמת בכל הנוער הזה ובכל, באמת בכל החבר'ה, עם כל הצימון שלהם ועם כל בצד השני את הדברים החריפים והחמורים שהם עושים. שני הכתבים האלה, כמו שאני כותב שם, הכל תלוי במחשבה, מאז ועד לאחרית הימים. אני כותב פה הרב, מורה הדור והדורות זצ"ל, בעניין הכותל, ממשיך לתאר מה רבו, מה כבדו, מה נוראו נגיסות הסחיטות והאיומים שעמדו אז על פרקיהם, בכל מירות לחצם, מתוך אותם שני הדדים של הגויים, המסבים אותנו בכחש ומוקשי רצח, לשם הסכם ויתור על כותל בית חיינו. שני הצדדים, אם זה אמריקאים ואירופאים ואם זה ערבים, אלה בכחש ואלה במוקשי רצח, כמו שרואים את זה. הרב כותב את זה בתשו, כלומר שנתיים לפני קום המדינה. כבר אז תאר לנו את המציאות של שני הסוגים של הגויים, שלמעשה שניהם חוברים יחד כנגד עם ישראל. בזמנו אז, שמשה דיין היה שר הביטחון, אז שם איזו תוכנית לוותר. הרב שלח איתי מכתב אליו שאין לוותר בשום אופן, ואסור לוותר על ארץ ישראל, ודאי. שעה לאחר מכן מגיע בלדר. בלדר זה שליח אישי של שר הביטחון לבית של הרב. כבר הספקתי להגיע חזרה. גם אז לא היו לו מכוניות כל כך ומוניות וכו'. אתה עולה גם כן, אפשר לראות פה את היד האריכתא של המציאות הזצ"ל, שאתה צריך להגיע לכל מקום ולמסור ליד ממש, צריך שהכל נפתח, דברים שבשכל אנוש, נכון היום, הייתם קשה לי לעצמי להסביר אותם, אבל צריך לתת לי זה ולתת את זה ליד, לא, כשאתה מגיע נותן את זה ליד, רק אז אפשר לחזור חזרה הביתה. נכון, קיבל את זה, שדיין זה היה במשרד הביטחון, בקריה שם, לתוך החדר שלו. חזרתי חזרה אל הרב, זמן מועט לאחר מכן מגיע השליח האישי שלו, הבלדר שלו, שיש עלינו לחצים כבדים, ומפת הלחצים צריכים לעשות דברים. גם היום אפשר לשמוע בגדול, אמריקה, בלי אמריקה אי אפשר כלום. בלי אמריקה, וזה דבר שהוא לצערי לא, ממש לא נכון, אנחנו בוטחים רק בורא יתברך. והלוואי שאמריקה תעזוב אותנו. ולא פעם רבי יהודה כתב, התחננתי למשה דיין שלא נמשוך בדים לאמריקה, שנעזוב את כל האמריקה הזאת. כל הרב מקבל את המכתב, מיד כותב שאין להתחשב בשום לחצים, ואותם הלוחצים הם יפסו את המעמד שלהם, לא זוכר בדיוק את הביטוי שם, הם יפלו מכל המעמד שהם נמצאים בו, וכמובן נצח ישראל ימשיך הלאה. כמובן הוא לא מסר את זה לשליח האישי, שוב, נתן לי, כי הוא לא שמח. אתה יודע, תמיד יש עם זה שליחים אישיים, זה סגן או לא סגן, וזה עד הצידה, הרב רוצה תמיד שזה יהיה ממש מיד ליד. אבל לקחתי את המכתב, שוב חזרתי חזרה, נתתי לו את זה ליד, ואחרי חודשיים שלושה, אותו בעל הגויה, שהוא היה מעשה יהודי מומר, שהוא היה אחד הלוחצים הגדולים, הוא היה שר החוץ של אמריקה, אז התפרקה הממשלה שם אמריקה והוא נפל מן הכיסא שלו. מה שהרב כתב, אחרי חודשיים שלושה הדברים התקיימו. בכל אופן, כל מירות הלחץ הזאת, ואז הלחץ על מרן הרב זצ"ל, זה לא הממשלה, זה אדם יחיד. ואיך הרב ממש מתאר פה, המסדותן בכחש מוקשיר רצח, השם הסכם ויתור על כותל בית חיינו, על קיר מגיענו של גוי ואלוקיו. מה שלוותר על כותל בית חיינו, על מסל על המגן שלנו. המגן שלנו דרך שם, שכינה לא זם כותל המערבי. זה כל העוצמה שלנו, של כל ההופעה האלוקית החיה, היא משם. ולוותר על זה, אתה מוותר על כל החיים שלך. איך אתה בכלל יכול לוותר? יש פה ביטוי, משהו, ועל זה אני רוצה להראות שמעתי בהתחלה, של רוח העם וכו', כותב פה מרן הציוד הדצל, ולא הוסכם, ולא הסכימה לכך האומה הישראלית. שאלתי את עצמי, איזה האומה הישראלית? הרי כל הוועד הלאומי והאנשים, מי זה היה האומה הישראלית? העם היה נגד. מה שמכון העם, ורוח העם, מה שנקרא, גם כן הייתה נגד. הרי עכשיו היו פוגרומים וטרפת, והאומה הישראלית לא מסכימה. מי זה האומה הישראלית? אדם אחד, מרן רב זצ"ל. נצח ישראל. זה למעשה היה האומה הישראלית, זה האומה הישראלית לדורותיה. למעשה יש פה כזה שיבוש גדול מאוד בכל המושג הזה, שנקרא רוח העם. פה לא לחינם, מרן רב זצ"ל כותב ולא הוסכם, ולא הסכימה לכך, האומה הישראלית, בתוקף העמדה הזאת. הוא ממשיך הלאה, בביטויים חזקים, והצור לא נעתק ממקומו, וסלע הנצח לא הוזז מאיתנו. ממשיך מרן רב זצ"ל לתאר את המציאות של האווירה הציבורית שהייתה, מה שנקרא במרכאות רוח העם. נכבדי עם חרדו ורעדו, דנו וטענו לשלומו של היישוב כולו בארץ, לשמירת חייהם של הרבה הרבה נפשות מישראל. ולצערי לא פעם בנסיעה לפה שהייתי צריך לכפר הדרום, נושא עם מה שמכונה במגזר החרדי, אני לא אומר חרדים, כי מה זה גם אנחנו חרדים, ואין דבר כזה חרדים. יש שיטה חרדית של צער, אני חושב שאנחנו עדיין בגלות, וברוך השם, ההערה הגדולה של הרועי הגדול, שאנחנו כעת נמצאים בגאולה, זה כבר מתחיל עוד מרן שולחן ערוך, משה שלה, הקדוש מתאר שם, שאת הזמיר הגיע, הגגון הבינר, ושם מקוטנה, ורבגות מחר, גדולי עולם בכל הדורות, שזהו, ברוך השם, רבון שלם גואל אותנו. וכמו שכותב פה הרב, שכולה ממש, נכבדי עם, הרדו וטענו, שלום של השיב כולו בארץ, כמו שאני כעת נוסע, והיו לא פעם צהל לנסוע עם, גם עם רבנים, אשכה מהמגזר, מהשיטה החרדית, אומרתי, מה אתה נוסע שם? אתם מתגרים בערבים? זה פיקוח נפש, זה סכנה. למה אתם מתגרים? וזה פיקוח נפש שלנו. הוא אומר, ריבונו של עולם, הרי זה בדיוק הפוך על הפוך. משהו, אם אתה לא תופס את הצו האלוקי, אתה מכוון את החיים, אז זה בדיוק הפוך נהיה. ואנחנו ראינו את הסכם אוסלו, ורואים גם היום לצערם לכן, פשוט לחזק, שאני רואה פה את החובה והזכות, אלה שנמצאים פה, מעשה שליחות כלל ישראלית לדורות, איך אמת לתת חיים. היה לפני תפילת מעריב, השיעור על פיקוח נפש, מעשה כרגע זה הפיקוח נפש היותר גדול. כשאנחנו נמצאים פה, אנחנו יודעים באיזה עוצמה אנחנו מצילים. מה ריבונו של עולם בתוכניות שלנו, אנחנו לא יודעים כלום. אבל מבחינת העשייה שלנו כעת, אז לי זה מאוד פשוט וברור לי שכרגע זה ברור שזה מסירות נפש של הצלת נפש של חייהם של לא רק של כמה יהודים, של דורות רבים. בכל אופן, כותב פה לשמירת חייהם של הרבה הרבה נפשות מישראל, והכהן הגדול הלוחם מסירות נפש גם לצלת נפש יחידית מישראל. מה זה היה הנפש היחידה הזאת מישראל? היה עד בזמנו, כמו שהיום מנסים לעשות, וכמו שלעניות דעתי נעשה בחותם הסכם אוסלו, פרובוקציה רצינית ביותר, בכדי להטיל את כל האשמה על הציבור האמוני, מה שנסים גם לעשות היום, אבל ברוך השם, אחרי כפר מימון, אז קצת האווירה השתנתה. בזמנו, בחברון, מי שלא יודע, כמעט לכל ילד היה תיק. ישבו ותפרו תיקים לכל ילד, ואלה מתחבלים חס ושלום, ומתנחלים, וקורבנות שלום, לשים אותנו פשוט מחוץ לתחום. אבל ברוך השם, כמו שכותב הרב זצ"ל, שמעון שלם שומר על רוח ישראל וניצחו את הישראל, וזה רק הולך כאשר יענו אותו, כן יברא וכן יפרוץ, והרוח האמיתית, נצח ישראל, הולך יותר ומתגלה. ומה היה שם? יסטבסקי, השם יקום דמו, הוא היה, אז העלילו עליו, הוא היה באצל, לא, שהוא רצח את ארלוזורוב. ארלוזורוב זה אחד מראשי מפאי, אז, מה שנקרא מפאי היום זה עבודה, מערך וכו', ואמרו הנה שהוא רצח, ואז כמובן ללכת לשפוט אותו, לחקור, ועוד לא הייתה המדינה בכלל. מרן הרב זצ"ל, היה ברור לו שהוא לא עשה את זה. כמה זכור לי, עוזר סיפר שהרב פתח את עולם הקודש והעיד עליו, שמיים וארץ, שזה לא סטבסקי רצה. ואז המון מהחלוצים והקיבוצניקים עזבו את מרן הרב זצ"ל, עד כדי כך שנכתב על השער של הרבנות הראשית, אוי לעם שכהניו מגינים על רוצחים. זה לא הרתיע את הרב זצ"ל. הרב זצ"ל לא הרתיע אותו, מצד התוקף האלוקי, קידוש השם הידיעה האלוקית שהייתה, היינו שומעים את הרב, ואומר, היו לו הודעות מהשמיים, מהארץ, עוד השם נראהב. הרב בירר את זה, הוא ידע את זה. לכן עמד בתוקף, וכל האווירה הציבורית, בכלל לא רתיעה אותו. הדבר הראשוני זה, הצו האלוקי, אנחנו כמיד כל החיים, מהבורא התברך. וכל המציאות שלנו, שוב, פה, הכל זה עניין של השליחות האלוקית שאנחנו זוכים לה לעשות אותה. ולכן, שוב, זה של הרוח, והרוח של העם, וכל הדברים האלה, כמובן, שלא נטעה שלחנך, מה שאמרתי אותו, להגדיל תורה ולהדיר, ולהרבות ישיבות ולמד, את הערך של ארץ זה ודאי, ואת הערך של תורה, ואת הערך של החיים, זה פשוט צריך לעשות את זה. זה ודאי, וזה אולי האלף של האלף, ויחד עם זה, כמובן, לדעת, עם כל התוק, עם תירות הנפש, לשמור על היסוד של החיים עצמם. וממשיך הלאה, בסדר, וכותב, אותה פסקה, והכהן הגדול, הלוחם סירות נפש, גם לסנדף שיחידית מישראל, ברר כמפקד עליון, את דעתו המכרעת בהחלטיות האחראית. לא ברפיון רוח וטרני, ביחס למקום קודשנו, נשיג ביטחון שלומנו ומשמרת חיינו. אז בואו נעשה פשרה, תן, שני צדדים, אז לא יהיה לנו מלחמות, אז תן את יהודה ושומרון בהסכם אוסלו, וחתמו על זה. צריך כמו שכותב אור החיים הקדוש, גדולי ישראל, ולא תגור, אני אומר את זה בפסקה הראשונה, כי צריך גם לדבר, אפילו פה לפעמים, מברכים, אבל אתה רואה, זה ענק וגדול בתורה, הוא כותב, הוא פסק ככה, מה זה פסק? אבל לפניו, זה גם אחת היות הגדולות, כולנו כפופים להלכות שניתנו למשה מסיני. אף אחד לא מעל לזה. אין דבר כזה בכלל. יכול לפסוק, אבל אם אין את המקורות, ואם זה לצערנו כנגד ההלכה הפסוקה, אז כל הפסק הזה, זה לא פסק. צריך לזכור שכולם מחויבים להלכה למשה מסיני. שוב, לא צריך לומר מה הייתה התוצאה של הסכם אוסלו שחתמו עליו. צערנו, כמו שכותב שוב אורחיים הקדוש, ושמצאת הרב ציוד, אז צער הצל בפסקה הראשונה ולא תגורו, תן את הדין כל... כותב שהם לא כל גדולי, אדוני הארץ, גדולי ישראל, על עיכוב תקומת הבית, תקומת נחלת השם. צריך לזכור את האמה של הלכת, כמו שפתאי בהתחלה את הרמב״ם, הכל מתחיל מהמקורות, הכל מתחיל מן הצו האלוקי, מן הצו העליון, וזה מה שצריך להדריך אותנו. כותב פה, מלמד אותנו הרצוע, אתה לא ברפיון רוח וטרני, ביחס למקום קודשנו, נשיג ביטחון שלומנו ומשמרת חיינו. הרי כל זה שנוכל לחיות. איזה חיים? את החיים האלוקיים. את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם אנחנו מבטרים ורפיון, זה למעשה אנחנו אומרים שחלילה שהקדוש ברוך הוא וטרן, וכל אומר שהקדוש ברוך הוא וטרן, כאילו שריבונו של עולם כאילו מסכים לוותר. אתה גם בכלל לא בעל הבית על הדברים האלה. ואתה כאילו רוצה לוותר על החיים שניתנו לך, שזה גם כן, אין לך בכלל את הסמכות הזאת. ואם אתה עושה דבר כזה, לא מתוך כך, יבושו ויסוגו שונאינו. זה רק אדרבה נותן להם, גם לכאלה שנמצאים בדעות, מה שנקרא ש"ס לשמאל, זה רק נותן, בדיוק כפוך, זה נותן להם את התגבורת של הישמעאליות הזאת, לבוא ולעקור כמה שיותר. בזמנו מצאו בבוקעתה, שם אצל אותו פגר, אחרי הבריחה מלבנון, הנה, זה המתכון, לעקור בהם כמה שיותר, והם בורחים. מזה הם פחדים. זה שם, בזמנו זה פורסם בעיתונות שבמודיעין מצאו את הדברים האלה, וזה מה שהרב כותב פה במפורש, בלי להיות בשבק ובלי להיות במוסד ולא במודיעין, לא מתוך כך יבושו ויסוגו שונאינו, אלא זה בדיוק הפוך זה נותן. כמה שאתה אומר יותר בתקיפות, אז ריבונו של עולם איתך, ושוב הכל מתוך הכוח האמוני. המשיך הרב ומבאר לנו, אין בידינו לסגת ולזוז מעמדת בעלותנו האלוקית של מקומנו זה. כל הבעלות הזאת היא בעלות של הבורא יתברך. זאת בעלות אלוקית של הארץ. כל גרגיר זה גרגיר אלוקי. בכלל זה אתה לא, אין לך בכלל, אפילו הייתי אומר, מגע בזה של בעלות על הדבר הזה. אתה בסך הכל שליח, איך אתה מחיה את אותו גרגיר? כל איזה חסה שנשתלת, כל איזה צמח שנשתל, פה החיית את החיות האלוקית הזאת. ואתה זוכה לחיות את החיות האלוקית הזאת. ולכן, אתה צריך לזכור, וגם כל נתינת החיים שלך, זה שוב, מלוקים חיים ומלך עולם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה מסיים הרב את הפסקה הזאת, במשפט אחד, שניים, ואח, נותן לנו הדרכה. בהחזקת ביצרוננו בו, וממנו יסוד המשך קיומנו ועוז עליותנו. עליותנו. כמה שיותר נחזיק בקודש, כמה שיותר נחזיק שזאת בעלות אלוקית, זה רק תן לנו התקדמות קדימה להמשך עלייה. ועל ידי, כי אנחנו מצאים על זה, זה את הגילוי של ההופעה האלוקית, ופועלים עם אל, שממשיך הלאה לגלות את האורות הגדולים האלה של המהלך של הגאולה שנמצאים בה. ואך מתוך כוח הנצח, ולא מתוך כוח רוח העם, ולא מתוך מה שהעם יגיד. אפשר להגיד במאמר מוסגר, בזמנו, בן גוריון, מה היה אומר? לא מה העם רוצה, מה העם צריך. לא זה מה רצון העם. רצון העם זה לא מעניין. אלא מה הצורך של העם? הצורך של העם, של עם ישראל, זה לפעול עם אל. הצורך זה להתחבר על ריבונו של עולם. הצורך באמת של להתחבר לגאולה של האור האלוקי שמופיע עלינו. אך מתוך כוח הנצח, השמור וערוך, גנוז מוכן לנו בו, בנחלת חיי העולם, זה בארץ ישראל, ומתוך כוח הנצח הזה, קבועה לנו ההכרעה והתשובה בשאלת חיי שעתנו. מתוך הנצח הזה, שאנחנו קמנו עם כוח הנצח, כמה שמורים יותר לנצח, אנחנו יודעים לדעת איך לברר את המציאות של החיים שלנו הזאת, שאנחנו נמצאים בה. כזכת באחד הפעמים ש... שוב, אחד הטרמפים, לקח אותי מסעית יהודי, ש... הוא אמר לי שהוא מערכניק, הוא בעד התוכנית הזאת, הוא נגד מכוני ראש הממשלה הזה, הוא בעד התוכנית לגרש את כל הערבים מפה. וזה גם יועיל למציאות החינוכית שלנו, וגם לחברה הישראלית. אחרי שהוא גמר לדבר, הוא גמר לי שהוא לחם בגבעת התחמושת. ראיתי שנדבר פה יהודי רציני, אז שאני אענה לו, באותו רגע לענות לו, אמרתי לו דבר כזה. אתה מן הסתם עסקת בחקלאות. אתה רואה עץ גדול עם פירות, עם עלים, פורח. אתה לוקח כמסור קטן, חותך את השורשים, אתה לא עושה שום דבר. מה קורה לכל העץ? עם כל הפריחה שלו, נופל למטה, אולי הוא ילבלב עוד כמה זמן, אבל הוא ייפול ואחר כך ינבול. לך פה זה חתיכה של שורשים, זה לא איזה עוד חלק של אדמה. או איזה חלק לאדמה ואנחנו נוכל לחיות באדמה אחרת. כל הארץ הזאת זה שורש אחד גדול לכל החיים שלנו. פה זה לחתוך את השורשים, ואתה יכול לראות בחתיכת השורשים האלה, תסתכל במגזר החינוכי, המגזר החינוכי הכללי, מה שנקרא, שרחוק מהשורשים. הרי הסיפורים שם מסמרי שיער, הילדים קטנים, אם זה אחד דוקר את הילדה הזאת, שניים גוררים איזו ילדה אחרת, והשלישי הולך למורה ומאיים על המורה, ומש מכה של אלימות, של עריות, של סמים. נכון, זו תופעה רצינית שבכלל לפחד, להיכנס לבית הספר זה פחד. אמרת, בוא תראה, במסגרת שמחוברת לשורשים, מאוד נזלתי להגיד את המילה דתי ולא דתי, באתי הנקודה של השורשים, תבוא למסגרת הזאת שכמה שיותר מחוברים לשורשים, בצורה בריאה יותר ואמיתית יותר, אתה נכנס לכיתה, התלמידים קמים. אלא אם במחשבה, איך חב שלום להזיק לך, הפוך, איך עוזרים למורה שלנו? איך עוזרים לחבר שלי? ומעל כל זה, צריך לומר לך ביטוי שאמר טולסטוי, זה דבר שמעשיון הצהל היה חוזר לנו עליו הרבה פעמים. טולסטוי היה יהודי, גוי, גדול, רוסי, שאמר דבר כזה, כשאני רואה יהודי, אני רואה נצח. ואל תסתכל בעיניים העכשוויות. בעיניים העכשוויות הראינו משהו בהסכם אוסלו, וכל התוכניות למיניהם. כשאתה מסתכל בראייה היסטורית, בראייה של המציאות הזאת של נצח ישראל, אז כל המציאות היא אחרת. תראה איזה מדינה כמה אחרי 2,000 שנה, שבאו מכל מיני קצוות. אנשים, לך תחבר עם איזה תימני, אתיופי, אמריקאי, מרוקאי וכולם, תחבר אותם עם כל הבעיות שיש. תראה איזה מדינה יפה קמה פה, מדינה טובה. אתה יודע, היה רציני. אז הוא שאל אותי איפה אתה צריך, ואני אקח אותך, רק תגיד איפה אתה צריך. טוב, בן אדם, ברגע שאתה קצת מבהיר להם את הדברים האלה, כמובן, בצורה ישרה ואמיתית, לא בזאת של אתה עכשיו בא להשפיע, אתה מדבר, כדבר אדם אל אדם, אתה אומר שהיסוד, אתה מדבר על היסודות, אז הדברים נקלטים. ואחד הדברים היותר יסודיים, שהרב היה אומר אותנו, עניין של הישרות. הנקודה הזאת של הישרות, איך אומרים אצל החבר'ה, זה היה בדם אצל הרב. כל ספר או כל חפץ שהוא היה רואה, הוא היה מיישר. הרי זה ספר שעומד כך, צריך להתרגל לישרות. ישרות, מה שייך לי, אתה רואה, ספר עקום. מה שייך לישרות, אבל נמצא בעוצמה כזאת, אז כל החיים, כל ההסתכלות היא מתוך ישרות. והנה, נשים לב גם כן, אני חושב שתמיד, רוב הפעמים, טוב וישר השם. אין טוב לבד. טוב וישר השם. הכל זה מחובר עם ישרות. אם יש את הישרות, אז מופיע הטוב. ושוב, גם פה ההסתכלות, לצערנו, של התזות האלה, של רוח העם וכבונס, אתה מנסה כל מיני פירושים למיניהם, ומעקמים את כל מה שהרבה מאוד, מה שהרב אמר, ואז הדברים נעקמים, ואז למה זה כך ולמה זה, ושאלות יפעד להודעה חדשה. אם זה הולך בצורה ישרה, אתה רואה שהכל ברור. לאחד מן הסיפורים נרבים של מבטאים את העוצמה של הישרות שהייתה עצמה נפשיות, יצל כמובן, וכל זה ללמד אותנו. זה היה עוד שהרב יצא מבית חולים אחד הפעמים, זה היה תפשין למד בית מלוטו, והרב היה עשור לא צריך אותי להחלים, צריך שקע במיטה והקשור לקום המיטה. ובלילה, זה כבר בלילה, הרב מסתכל גם באמצים, מסתכל, קודם הוא שכב על המיטה, מסתכל לכיוון ההוא, הבית של הרב, אבל רוב החבר'ה הצעירים לא הכירו את הבית של הרב. נכנסים לבית, יש איזו מבואה קטנה, מה שנקרא פרוסדור, מסדרון, בפנים, חדר פנימי, זה היה חדר השיעורים, חדר יותר פנימי, זה היה חדר שהרב שכב שם, לישון. ואני רואה בחדר, פני שהרב כבר היה במיטה שוכב, קם, תאמץ לקום, מסתכל, ובחדר השיעורים הייתה שם ספה משנת, אנחנו אומרים, תר פפוע זה שנת אפס סמכווה, אבל זה שנה של אחד הקפים תמיד, שאתה רוצה להגיד, שנה של לפני הרבה הרבה שנים, זה ממש ספה שהייתה יושב בה, אז כאן נשקע הפנים, מאוד מאוד ישנה, אצל הרב זה היה ממש הרבה ספה, תשבו הרבה תלמידים, ממש חפץ של קודש. אני רואה שהרב מסתכל לשם, ומבט כזה חודר, מסתכל למקום ההוא, ואתה רואה שיש איזה משהו, אתה מסתכל לשם, והרב מתאמץ, קם, והיה מאוד קשה לו לקום. כשהוא קם, שם את הרגליים על הרצפה, והכל ממש בקשיים, ועוד רגע, ועוד רגע, עד שוב אחד זה שם את הרגליים על הרצפה, נשען על איזה כיסא, כדי איזה צעד, או איזה ליד הצעד, זה עוד איזה אגודל, וצעד ליד אגודל, ועוד צעד, אתה בוא נשאל, מה אני יכול לעשות? אני מסתכל, אולי זה משהו של קודש נפל על הרצפה, אולי זה חפץ, אולי יש משהו על הספה של... תקלתי בשכל הקטן שלי, לא קלטתי, מה הולך שם? נסתכל, נסתכל, ורב מאמצים, ממש שלקח לו המון זמן, מאמצים גדולים מאוד להגיע לשפה. הרב מגיע לשפה, השטיח על השפה היה קצת מקומד. הרב מיישר אותו, צריך להתרגל לישרות. אתה אומר, ריבונו של עולם. כל המאמצים האלה, הרי, אנחנו יודעים כבר עצמנו, אם השטיח מקופל, לא מקופל, כן מקופל, אתה מזדרז, זה בכלל לא משמעותי. אבל כשיש עוצמה כזאת של הופעה של חיים, אז עם כל המאמצים, אסור שזה יהיה מקופל. צריך להיזהר מנשמות מקומטות. יש את זה, דוד, יש פה אורות. מה זה, שתבינו, עם הרב נפגש, בסדר, בסדר, יש, יש, בסדר. נמצא, אבל. יש בזרעונים, יכול להיות שגם שייך להמציאות שהנמצאים בה עם כל התופעות של מה שרוצים לעשות, לצערנו, בכל התוכנית של החורבן הזאת. כמובן, נזהר מאוד מלהגדיר אם זה אנשים או ציבור מסוים, זה צריך מאוד זהירות. או הנה כן, ופה יש בזרעונים יש את הפסקה שנקראת הנשמות של עולם הטוב כל הזה, והרב כותב כאן ההדרכה הרגילה של תום ויושר, שוב, יש לנו את הביטוי פה של תמימות וישרות, לא תום לבד, אלא תום ויושר, גם תם וישר, אוויר האלוקים, תמיד הכל עניין של הישרות, הבסיס של כל הופעה של התום, של הטוב, של כל השאר, זה צריך את העניין של הישרות, בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, וזו עניין תהלוכות, עולם התיקון, וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת והפקרות, ובין מצד עלייה דעת ותורות רוח עליון, הוא מעניין עולם הטוב. הדברה ממשיכה לה שיש הפרש בין לבין וכו', הוא אומר שיש כאלה נשמות, מה שקרה נשמות מקומטות, שהם באו מעולם הטוב המבולבל הזה, ופה מנסים להרז, כמו שרואים בעיניים שלנו, כמובן אפשר להגיד זה, אני קטונתי לומר, הנה, פלוני אלמוני מהעולם הזה, באו מהעולם הזה, ונשמות רק גבונו של עולם יודע, באמת מאיזה מקום לא, אבל מצד המעשים, ממש נשמות, שמופיעות בשביל לנסות, ולהרוס ולהחריב, וכל זה גם כבר נותן לנו, לראות את כל העוצמה, איך אנחנו, יכולים לבוא ו... לבנות את העולם במלכות שדאי ואדרבה, לבוא לא להרוס אלא לתקן, וכל זה כמובן עם כל מסירות הנפש הגדולה שאנחנו צריכים לעשות אותה. ועל מה אנחנו שוב נלחמים פה? בזמנו הייתי צאי להיות תוכל לומר דבר שאומרו מביא גאולה לעולם, הבאתי קבוצה של בחורים לרב ישראל הזצל, שאל אותם, זה היה אחרי, בדרך להגדיר את זה, שאותו חותם הסכם לא עושה לו הסתלק מן העולם. כן, יש גם כאלה שאומרים היום, שוב, המציאות הזאת, מה התפתח, אני לא יודע, אז אולי מותר, חז שלום, להרוג, כי הרב ציודה היה אומר, יארג ואל יעבור, אז אולי מותר להרוג, כי זה ואתו, אולי יש דין לשוד רודף, ואני אומר, חז ושלום, זה המציאות הצל, גם כן היה, אומר לנו את הדבר הזה, מבחינה הזאת של פרשה של פנחס, הוא קיבל אז מכתב מהרבי מאוסטרובצה, הרבי מאוסטרובצה זה היה יהודי, גדול עולם, שצם 40 שנה, המציאות הצל, התחקה על העקבות, למה הוא צם 40 שנה? הוא היה תלמיד חכם עצום, בזמנו הייתה כנסייה גדולה של האגודה, מה שנקרא, בעולם של השיטה החרדית, זה היה ואחד מהגדולים שם קם ואמר שפה במושבות, בקיבוצים יש קלקולים ובארץ ישראל, והתחיל לדבר דברים שזה לא רואים, ואז רואים שהרבי מאוסטרובצה מזדעזע, זה בתיאור שמר הציור הזה צהל שכולו ממש רועד, והוא אמר משפט אחד רק, צון קודשים שריבונו של עולם שולח אותם לבנות את הארץ הקדושה, כך לדבר עליהם, ואז הכל התפוצץ. אחרי שאמר את הזעקה הזאת, כל הכנסייה היא התפרקה, כי כל זה היה למעשה לבוא כנגד כל אלה שמיישבים פה את המציאות של שבארץ. הרב התחקה על העקבות של סל הדד מת, למה הוא נרצה לפגוש אותו פעם אחת, שפעם או פעמיים, והוא התפלא למה הוא צם 40 שנה. במה שיצא, הוא פגש אותו, הוא אומר שהוא גם בקושי היה ישן, הוא היה גם חזק בגוף, והרב, עד שהוא פגש את אחד החסידים הקרובים, כלומר, מה זה נקרא באמת גדולי עולם שכל החיים התנהלו בצורה של תום ויושר, וגם דרכם הכל צריך להופיע בצורה של תום ויושר עד פרטי הפרטים. בעיירה שלו, עיירה אוסטרובצה, היה שם, אתם יודעים, בשני שוחטים, והוא פסק, כמובן, על פי המקורות, על פי ההלכה, לטובת אחד השוחטים. השוחט השני קופחה פרנסתו בגלל זה, בשביל לתקן, שעל ידו התגלגל דבר כזה, קיבל על עצמו מאז לצום אל התעניות, אם אני לא טועה גם בשבת אפילו. עד כדי כך. רואה את העוצמה האלוקית הגדולה הזאת שדרכו, אז איך הוא מתקן את הדבר הזה? כמובן, לגבי עצמנו, צעים דרגה הרבה הרבה יותר נמוכה בדברים האלה. אבל אנו צדיק, תמיד צריך לשאוף איך אתה מתקן את הכל בצורה ישרה ובעוצמה של חיים, שהוא בדבר שייך למציאות שלנו עכשיו, ארץ ישראל. אמר דבר כזה, שהוא היה עורך חופה וקידושין, אומר רבי, הוא כותב כאן, מארץ ישראל, אני נמצא עכשיו באוסטרופצה. ומה אתה כותב, מארץ ישראל? הרי אתה נמצא עכשיו באוסטרופצה, למה כבוד הרב כותב, הרבי, האדמור, נמצא בארץ ישראל? זה אומר, אם אתה נכד של אברהם אבינו, אתה בארץ ישראל, אתה צריך לזכור. ואז הוא מביא את המדרש הזה, של משה, שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. ויוסף, שהודה בארצו, נקבר בארצו. שאלה שאלת השאלה הזאת, הרי מה רוצים ממשה רבנו? משה רבנו גדל במצרים, התחנך במצרים, וברח משם, מה הוא יגיד שהוא נולד בארץ ישראל? והוא מארץ ישראל? הרי הוא נולד במצרים. יוסף, גנוב גונבתי מארץ העברים, אתה שם אותי בבור, הוא היה בארץ ישראל ועם אבא שלו, עכשיו התגלגלו העניינים שהוא נמצא שם במצרים, אז הוא אמר, מה צריך לומר? למשה רבנו, שניהם דיברו את הדברים הנכונים והאמיתיים. זאת אומרת דבר כזה, אם אתה נכד של אברהם אבינו, אתה יודע שאתה מארץ ישראל. עכשיו שהגעתי לאוסטרופצה זה התגלגל, אבל אני מארץ ישראל. חופ, הוא אמר אז, הוא שלח מכתב, אני כבר לא זוכר על מה, אבל מאחורי הרב היה איזו שידה כזאת, מן הרב היה שולף שם את המכתב, ומקריא לנו קצת ממנו, כתב לגבי פנחס, ואז הוא קנועים שמקנעים, גם היום, וצריך ללמוד זהירות מכל אנשים שנמצאים בה, שאחד תופס ראש ואומר נשאר קו וצד קנועים, אומר רק פנחס, המדרגה שלו היה יכול לקנא. באמת להיות מדרגה כזאת ענקית לא יכול להיות של הקנאה. אבל מדרגות שלנו, אף אחד לא את המעלה הזאת לבוא, גם את הגדולות לבוא ולקנא. אז הנה אני אקנא שם, שם צבאות, והכל לפי ההלכה. בדברים האלה צריך יותר מזהירות. כמובן שוב, לחזור מצד ההתנגדות, שלא לזוז מפה ומסירות נפש, אז זה פשוט, זה ודאי. אבל מפה צריך להיזהר מאוד, לא לעבור את הקו האדום ולהיכנס לתוך הידיים, נקרא לזה של הסיטרא אחרא של השמאל, הנה, אלה קיצוניים ואלה פרובוקטורים ואלה עושים, ואז חייל הכל יכול להתאפר. כי הכוח שלנו זה לא כוח נגד כוח, זה כוח של האמונה, עם כל המסירות נפש, וזה יכול למוסס לא רק איזה טנקים, אלא פה עד להודעה חדשה, דברים, עוצמות ענקיות, כי כל העוצמה היא מריבונו של עולם. כמה שמאמינים בזה יותר, ונטו מאמינים בזה יותר, ועם זה פועלים, רואים את הכוחות הגדולים. בכל אופן, הוא שאל שאלה כזאת, מדוע, מה עדיף ממה, או מה קודם למה? עם, תורה או ארץ? זה גם השאלה הזאת ש... אני שואל את זה פה בציבור, שאלתי את זה הרבה, באמת, תמיד קיבלתי את התשובות שלא הייתי אמור לקבל, הייתי אומר כך. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה? זה משולש, שווה צלעות, שלושה ערכים, שזה בלי זה כמובן אי אפשר, כמו שכל הזמן נסה לומר שהם... הוא מנסה, דיר של יגדיל תורה ויעדיר, והכל מתוך עוצמה של תורה, מהציון יצא לצל גיל 70 פלוס, אחרי שהוא התמלא מאוד בתורה, רק אז הוא יצא, הכל כמובן מתוך המילוי של תורה, ועם כל זה, יש את עומד השאלה, במשולש הזה של השווה צלעות הזה, מה הבסיס של המשולש? או אפשר לומר, בקדושה, מה קודם למה? אף על פי שזה בלי זה, כמובן שאי אפשר. וזה שאל בזמנו הרב ישראל עזר צהל את אותם בחורים שהיו שמיניסטים. אני כמובן בהתחלה בשאלה הזאת שמעתי את השאלה, אמרתי רגע, איזה שאלה זאת בכלל? אבל זה בלי זה אי אפשר, יש תורה, יש עם, יש ארץ, איך אפשר בלי עם ישראל, בלי תורת ישראל? אבל למעשה השאלה היא, מהו הבסיס, מהו היסוד שנותן אפשרות להופעה של כל המשולש הזה? אם עולה בראש למישהו משהו של איזה תשובה, זה רק מילה אחת יכולה להיות, או עמוד תורה או ארץ. אחד משלושת הערכים האלה. אנחנו פה ברוך השם, וכמו שאומרים, קידוש השם הגדול, יושבים ולומדים כל הזמן. כמה שאפשר, דברים אחרים כמובן אי אפשר לעשות, או לישון או ללמוד. לעשות גם טיולים הרי אי אפשר, ברוך השם, יש פה איזה מצד אחד זה טוב, אתה צריך להישאר פה ולהתמקד בלימוד, להתמלא כמה שאתה יכול. מצד שני אתה גם לא נפגש בחור, אתה נמצא פה. כסף, שכם אפשר לחדד ולהעביר את הנקוד, ושוב זה חוזר חזרה לפתיחה וגם לאתמול של שמעתי מהרבה פה בחורים את הבלבול הגדול של חוזר חזרה לעם ורוח העם וכל התזות השונות המושגים המסורפים לזה שנכנסו בתוך הבית פנימה. אני אומר עושה השאלה שנשאלת ושוב אני שואל אותה של עם, תורה או ארץ. יש למישהו איזה כן סנת ואליהו, מה שאמרת, הוא לא מזכיר שם את הארץ. ישראל קודמים או תורה קודמת, אומר, ישראל קודמים או תורה קודמת, וזה בזמנו, פשוט לחסור גם יגיע לשעה, וזה בזמנו, מה רוצה יצא לתארי, בן גוריון אמר, ישראל קודמים, הלום, ואז בא לביתה לתורה, מה רוצה יצא לתא נגדו חריפות, בעניין של התורה. בעניין של הלאומיות, ברוך השם, הוא היה מאוד חזק. כי שם יש רק שני עורכים. אומר תורה. אתה יודע, תשאלת, הנה התשובות. תורה או תשובה השנייה, מן הסתם, היא התשובה של העם. מן הסתם של... יש כאלה שגידו גם שינה של הארץ. אבל אולי, לא יודע אם נחדש לכם, אבל לדעת שהיסוד זה לא פעם. יביר אמר שוב הצהל, היסוד זה הארץ, והיסוד מה שאתם באים לעשות פה פשוט. לשמור על היסוד של החיים, של ההופעה, של התורה והארץ, של התורה והעם, וכל זה מתוך המקורות. ממש להעביר את זה מן המקור. זה לא דברים של סברות למיניהם, אלא הכל מעוגן בתוך המקורות עצמם. ניקח את הרש"י הראשון, שכולי כמעט רובן ככולם מכירים אותו, שאמר רבי יצחק, לא אצלם את התורה, אלא מחוז לכם ראש חדשים, זאת מצווה ראשונה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קיבלנו בסיני, ולמה מה הוא מתחיל? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו צריכים סיפורי היסטוריה, אלא הוא מתחיל את הדבר הראשון, וזה רש"י. אמר רבי יצחק, הדבר היסודי הזה, שרבונו של עולם בורא את הארץ, ומה אומר שאת אמר רבי יצחק, שנכון להיום אתם ליסטים, אתם כובשים, יבואו ויגידו, אנחנו לא ליסטים ולא כובשים, רבונו של עולם ברא את הכל, מאיפה כל הארץ, כמו שראינו גם קודם, הבעלות האלוקית, זה של הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומזה מתחילה למעשה כל התורה כולה, מהארץ, וכותב רבנו בחיי, פרשת בחוקותיי, נתתי שלום בארץ, אומר, הלב זה הארץ, ותסתכל, וממיד זה גם תהיה חומת הנסתר, על פי מה שנאמר, בשביל להקב ברקבים את השמיים ואת הארץ, הארץ בידיעה זה ארץ ישראל, זה היסוד, לכל המציאות של הופעה של החיים שלנו. כמובן שצריך את התורה, אבל בלי העין זה של המציאות הבסיסית הזאת של הארץ הזאת, הארץ האלוקית הזאת, אין את ההופעה של התורה. יחמדה גנוזה נמצאת אי שם, ובאותו רש"י הראשון כתוב, הוא מביא את המצווה של החודש לכם לראש חודשים, זה למעשה המצווה הראשונה, הרמב״ם, מצווה עשה קופנון ג' שוב, מה רצוי יצא לה, חוזר עליה הרבה פעמים, כתוב שם, הרמב״ם מבאר בעריכות, שרק בארץ ישראל, ורק את חידוש החודש בית איש בארץ ישראל, בתוך כל הבירור של המצווה הזאת, הוא שואל שאלה אחת, לא יצויר, שלא יהיה אף יהודי בארץ ישראל. אז מה תהיה התשובה? אז מה התשובה עכשיו? מיד עונה הרמב״ם, חלילה לאל, מלמחות את שארית האומה. אתה שואל את עצמך, יש מיליונים ברוסיה, באמריקה, למה זה נכון שארית האומה? יש מיליון יהודים. אם לא בארץ ישראל נמצאים, אין עם ישראל. זה רע מפורש במצוות עשה. לגבי העניין של התורה, כתוב בחגיגה ה', עמוד ב', מלכה ושרה בגויים אין תורה. מה זה מלכה ושרה? כמובן גדולי ישראל. מה זה בגויים אין תורה? כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. התורה שבגלות, כמה שילמה תורה עם כל הישיבות, אם זה לא מחבר לארץ ישראל, הביטול תורה גדול ביותר. כל ההופעה של התורה, ההופעה של החיים, זה רק יכולה להיות בארץ ישראל ודרך ארץ ישראל. אם זה לא דרך ארץ החיים, זה למעשה הבית של הבורא יתברך. נשאר אומר לנו, עשו את הדתל, חוזר על זה לא פעם, זה גם פיע בשחות פשוט השבוע, כמה פעמים, אומרים בי כבוד, השם לעולם, במזמור שתגידו מחר בבוקר, ונאמר את זה מחר בבוקר, וזה לקט תוקים של חז"ל, לא מזמור שדוד המלך חיבר אותו מתחילה ועד סוף, לקט של חז"ל, כמובן הלקט הזה, חז"ל מסדרים סדר מסוים ומיוחד, בסוף אותו מזמור מה כתוב שם? קודם, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, ורק לאחר מכן, כי יעקב בחר לו היה ישראל סגולתו. קודם כי בחר השם בציון. הג ההופעה של ישראל בתוך חלקת אלוקים הזאת. ולכן כל גרגיר פה מחלקת האלוקים הזאת זה הופעה של חיים. הופעה של חיים כחלק לא קם ממעל מכל אחד מאיתנו. ואני אקרא פה מה שכותב הרב חרלב בערך של ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל. וזה איתנו גם קצת יותר כוח ויותר עוצמה מה אנחנו עושים פה שרמושה מזכה אותנו בתוך מת המתחם הזה של כפר דרום, של גוש כתיב, אם זה גם בצפון השומרון, איפה שכרגע שאפשר להתחבר ולייחס בארץ ולגלות את ההופעה האלוקית החיה הזאת. ארץ ישראל עצמיות החיים. כן, אומר, הבריאה כולה נבראה ונוצרה כדי להכיר על ידי את מחוללה ויוצרה ברוך הוא. כי כל חלק מנה מגלה כוח מיוחד מגלויה הכוחות העליונים המתגלים בתוך הבריאה. כל הנברא בשמי ולכבודי, ברתי וסרתי, אף עשיתי. שומר את זה הצילוש בבריאה, הוא ממשיך הלאה, ואומר, מפני זה, כל מי שהיה ראוי להיחס בארץ הקודש, לענות מרומות קדושתה וזיו אורה, היה רואה אותה בדמויות אחרות לגמרי מה שהעין רגילה לראות. ולהביט, שכן דמותה האמיתית של ארץ ישראל היא אך ורק צירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא שבעולם האצילות, מקום הייחוד הגמור, דיו וחיוי וגרמו אחד. זה למעשה ההופעה האלוקית הגדולה ביותר. הרי יש ארבע עולמות, מה שקרה, בריאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם העליון ביותר זה האצילות. וארץ ישראל, אחד מהעולם הזה, אותם רגבי אפר שאנחנו הולכים, אנחנו לא יכולים בראש שלנו בכלל, נתן במדרגה שלנו להבין את הדברים האלה. אבל גם לקרוא אותם, לדעת באיזה מעלה גבוהה, למעשה במעלה הגבוהה אולי ביותר שיכולה להיות. ועוד משפט אחד, גם, כן, שעה צריכים גם מחר יש, אדם הראשון בתחילת יצירתו, בשעה שעדיין בבחינת זיירת אדם קדמה, הכניסו הקדוש ברוך הוא בגן עדן, מדוע? לשם הזדקחות והתעלות שיוכל להיות בארץ ישראל, ולהשיגה כפי הערך הנשגב והנורא שלה מבחינת האצילות. עוד נמשיך הלאה, לפתח ולהראות לנו מה הגדול, מה הערך העליון של ארץ ישראל, כותב שלמעשה עצמיות החיים, זאת אומרת של כל גילוי החיים שלנו. כמובן, צריך את המשולש הזה של תורת ישראל ועם ישראל, ששלושתם ביחד יגלו באמת את ההופעה האלוקית, החיה והגדולה השלמה הזאת. ובזמנו הרב עזר צל שאל את אותם בחורים, אנחנו רואים את זה כל יום ולא שמים לב לזה, יש לכם דודה באמריקה, הדודה הזאת קנתה לכם באמריקה, לא יש לכם דודה, קנתה לכם פנס של אופניים, אחרי זה קנתה לכם משאבה לאופניים, בסוף היא באה לבקר אותך עם האופניים, על מה תגידו תודה קודם? על הפנס, על המשאבה, על האופניים? האופניים הגיעו בסוף, אפילו אחרי כמה חודשים. כמובן, מה נגיד תודה? על האופניים. אומר, בואו נשים לב בברכת המזון. נודה לך, ברכה השנייה, מה הדבר הראשון? על הארץ. אבל קודם יצאנו ממצרים. אחר כך קיבלנו, בסוף קיבלנו את ארץ ישראל. אומרים תודה בהתחלה לרבון של עולם, תודה על הארץ. נתנו ואחרי זה בתורה וארץ מצרים וכו'. דבר ראשוני, הדבר היסודי שממנו אחר כך כל הופעות של כל החיים כולם. ודבר הזה, לצערנו, הוא לא כל כך בתודה, כמו שכותב הרב, אין לי פה את הציטוט באגרות, אם היינו, כל היסוד של השפלות ושל הגלות, שאנחנו לא אומרים את הערך והמעלה של ארץ ישראל, אם היינו מצליחים לרומם אחד מני רבבה, כותב הרב זצ"ל. את מעלתה של ארץ ישראל מצבנו היה הרבה הרבה יותר טוב. זה הרב זצ"ל כותב, ולגבינו בוודאי לא רק אחד מני רבבה אלא מני מיליון הייתי אומר, אבל כמובן ברוך השם שמזכה אותנו במציאות שאנחנו נמצאים פה היום, אפילו שלא מצליח לגלות המעלה הגדולה, אבל בעצם המציאות הזאת ששליחים של הבורא יתברך עם מסירות הנפש, כמו שאנחנו רוצים פה את הארץ ורוצים את החיים האלוקים שנתת לנו בתוך רקבי האפר האלה, בתוך עולם האצילות הזה שאתה מזכה אותנו בו. וכל עכשיו אסיים בסיפור אחד קטן, ששוב להיפגש עם הדמות באמת האלוקית החיה הגדולה של משה, שהיא חיה גם ממשיכה לחיות בתוכנו, ממשיכה לה כמובן כל הזמן, המשך כל גדולי עולם. היה פעם הרב שכב שוב במיטה ושמתי טיפות אף, התחלתי לשים טיפות אף שהרב קופץ, ולא הבנתי למה. ראיתי ברצף הכל בסדר, שמתי הטיפה נכנסה בדיוק, ולא הבנתי, גם לא פגעתי באף כמה שזכור לי. מנסה לחשוב, רגע, מה לא פה בסדר? תבינו, עד כמה פרטי הפרטים, אני התחלתי בנחיר שמאל, התחלתי בנחיר ימין, הכל בסדר. אפילו שלא כתוב כלום, אתה פגמת פה בכל מערכת החיים האלוקית, הדבר הקטן הזה, זה מקפיץ אותו, זה פה איזה שיבוש קל, בכל המערכת הזאת, האלוקית החיה הזאת. לא עברת על הלכה, לא עברת על כלום, לא ציירת כלום, אבל... לא, כשכל המציאות הזאת היא חיה בצורה כזאת, בצורה ישרה, טוב ישר השם, בהמשך של יניקה מחיים אלוקים של דורות קדמונים, אז כל המציאות, כל ההופעה, על כל פרטי הפרטים, זו הופעה של חיים אלוקים גדולים של טוב ישר השם. וכל החיים האלה, כמובן צריך להקנות את זה לעם, אבל לא לעשות בדיוק את ההפך, ולבוא שעל פי הרוחות של העם ככה נצטרך להתנהג. זה בדיוק הפוך, ממש הפוך על הפוך, שעד רבה מתוך היניקה של החיים האלוקיים האלה, איך משקים את העם ואיך נותנים לו את זה, ואיך כמובן בעזרת השם ברך שמזכה אותנו שנוכל להמשיך הלאה של בעזרת השם ברך, שלראות את כל העם ישראל הולך וחי על פי התורה, על פי אפשר לומר המתכון האלוקי החי הזה שמזכה אותנו לחיות פה בארץ ישראל, בארץ החיים, בעזרת השם ברך. מקווה שיזכה לנו הקדוש ברוך הוא לראות גם את הגאולה במקום הזה וגם בכל ארץ ישראל עד לגאולה השלמה, והכל מתוך גדיל תורה ויאדיר. אלינו בטוב, תקיצו ברחמים.